נו, אז אנחנו היום בשיעור ככה שני לחנוכה, ערב חג החנוכה, אנחנו בכ"ד כסלו תשע"ה, לשיעור השני בענייני חנוכה. הראשון היה גם בענייני פרשת השבוע, פרשת מקץ, אבל אנחנו כרגע נכנס לעניין של חנוכה. השיעור הבא שלנו, המקורות שלפניכם, הם למעשה תמצות של שיעור שניתן על ידי חב"ד. מדובר פה על שיעור בליקוטי שיחות של אדמו"רי חב"ד ותורה אור מתוך הדרושים לחנוכה. אני אשתדל לנסות יחד איתכם ללמוד את הנושא הזה כמה שנספיק, בעזרת השם יתברך ובישועתו. השיעור יהיה לעילוי נשמת חברנו נתנאל חי, השם ייקום דמו, שנרצח אחד עם אביו הרבי יעקב דוד, השם ייקום דמם, לעילוי נשמת ברוריה בת רחל ובנימין בן אליה, ולרפואת כל חולי עמו ישראל. אנחנו למעשה היום בשיעור שלנו אנחנו ננסה לברר, יש מי שקורא לחג הזה חג האור, על הנרות שאנחנו מדליקים ויש אורות, ויש אור זה למעשה מילה נרדפת לאש. כן, בואו נראה. למעשה ביום האחרון של חנוכה, שמיני של חנוכה, זה היום באמת שחוזרים לישיבה, היום הזה נקרא זאת חנוכה. זאת חנוכה. וצריך, ככה קוראים לזה, נכון? זאת חנוכה, זה היום האחרון של חנוכה. כמה נרות יש בחנוכה? 8 נרות. כן, אנחנו לא מחשיבים את השמש כל יום. 8 נרות. כלומר, למעשה ביום הזה אנחנו מסיימים את מצוות הדלקת נר חנוכה. היום האחרון, אם כן, נקרא זאת חנוכה. זה המשמעות המקובלת, כן? על ידי הציבור, שהדבר הזה נקרא זאת חנוכה. מה המקור לדבר הזה? המקור הוא שבאותו יום, הרי אנחנו קוראים פרשת הנשיאים, ביום השמיני קוראים זאת חנוכת המזבח, ביום המשך אותו. כלומר, מילה זאת, מזה זאת חנוכה, טוב. מה המשמעות הפשוטה? המשמעות הפשוטה שאפשר לומר שביום הזה באמת חנוכה בא לידי ביטוי. זאת חנוכה, עכשיו התמלאה החנוכה, כל הנרות דולקים, עכשיו אפשר לקרוא לזה מה? חנוכה. זהו, חג החנוכה מלא. טוב. כלומר, אנחנו מדברים על משהו שהוא ריאלי. אני רואה מולי 8 נרות, עכשיו ברור לנו 8 נרות חנוכה, עכשיו חנוכה במלואה. טוב. אתם זוכרים? הייתה מחלוקת בית שמאי ובית הלל, נכון? בגמרא, האם מוסיפים או מורידים, נכון? מה אתה? בואו לפני שניכנס להסביר את הנושא הזה, האם זה אור או אור, ניכנס רגע למחלוקת מקור מספר 1 אצלכם בצד ימין למעלה, תנו רבנן. אומרת הגמרא במסכת שבת, דף כ"א עמוד ב', תנו רבנן, מצוות חנוכה, נר איש וביתו. והמהדרין נר לכל אחד ואחד. והמהדרין מן המהדרין, שימו לב, המחלוקת בבית שמאי ובית הלל זה רק כאן, כלפי המהדרין מן המהדרין. סתם אמרתי פעם בתור בדיחה כזו. מחלוקות יש רק אצל אלו שמנסים להיעדר יותר מן המהדר. אחד, שתיים, באמת לא מצאנו שום מצווה בתורה שיש מהדרין מן המהדרין. יש מהדרין. המצווה היחידה שמצאנו שמהדרין מן המהדרין זה רק בנר חנוכה. לא קיים דבר כזה. לא מצאנו מהדרין מן המהדרין בתפילין. יש תפילין מהודרות, האם פעם מישהו שמע על תפילין מהודרות מן המהודרות? שמענו דבר כזה? אין. כלומר, זה משהו ייחודי לנר חנוכה. בואו נראה דברי הגמרא. בית שמאי אומרים, יום ראשון מדליק 8. מכאן ואילך פוחת והולך. ובית הלל אומרים, יום ראשון מדליק 1. מכאן ואילך מוסיף והולך. כן, ידוע המחלוקת הזאת, נכון? בואו נראה מה ממשיך הלאה. אומרת הגמרא, אמרו לה, פליגי בת ראי אמוראי במערבה. יש מחלוקת בארץ ישראל בין שני אמוראים להסביר את מה. מה מהות המחלוקת? למה בית שמאי ובית הלל הם חולקים ביניהם בצורת ההדלקה? האם מתחיל ב8 ויורד על נר אחד, או הפוך, מתחיל ב1 ומסיים ב8? כלומר, למעשה, אומר, חד אמר, תמה לבית שמאי כנגד ימים הנכנסים, ותמה לבית הלל כנגד ימים היוצאים. רש"י, תסתכלו אתכם, נמצא, כן, מיד, מתחת. בסדר? הבנו את הסדר של המקורות? זה מתחת לזה. אומר רש"י, והמהדרין אחר המצוות עושים נר אחד בכל לילה לכל אחד ואחד מבני הבית, כמו שאנחנו מכירים היום כמנהג, מי? מי נוהג שכל אחד אחד מדליק? אשכנזים, כן? כנגד ימים הנכנסים, הפירוש, אלה שעתידים לבוא, הם עדיין לא, אבל הם עתידים לבוא, וימים היוצאים שיצאו כבר, וזה שהוא עומד פה נמנע עם היוצאים. כלומר היום יום אחד, אז אני מדליק נר אחד, והוא כבר נחשב כיום, כי זה מתחיל מהערב, והיום נמשך אחר הלילה שנאמר ויופי בערב ובבוקר, אז זה נמשך אחריו, זה נחשב כבר יום. עד כאן השיטה הזו שאנחנו מסבירים בהבנה את רש"י. למעשה אתם רואים, יש לכם שם, אצלכם בדף, כמה שאלות. אחד, מה ההיגיון להדליק עבור הימים העתידים לבוא? לא הבנתי. זה ימים שעדיין לא פה. אז מה, אני מדליק על משהו פוטנציאלי או על משהו שהוא ריאלי? לא, לא הבנתי. לכבוד מה אני מדליק? על מה שעתיד או על מה שעכשיו? איך אומרים? העבר עין, העתיד עדיין, ההווה בינתיים, כלומר זה מה שיש עכשיו. אז מה ההיגיון? הדבר השני, יש שאלה, האם העניין הזה של הדלקת הנרות הוא בחפצה, כלומר בגלל פח שמן, שזה חפץ, כן? או בגלל שיש משהו שהוא בפועל או בכוח, פוטנציאלי או מעשי. מה מביא אותי להדליק את הנרות? הדבר השלישי, האם בית שמאי מתחשבים גם בכוח? כלומר, גם ברעיון הפוטנציאלי או רק ברעיון הפוטנציאלי? אם הם מדברים על כך שזה 8 נרות ביום הראשון, כן? אבל מה העניין פה? מה הם רוצים ללמד אותנו? הרי אין 8 ימים עכשיו, יש סך הכל יום ראשון. אז זה כנגד מה שעתיד להיות, מה שבפוטנציאל. האם זה הרעיון הפנימי של בית שמאי, שדובר פה על משהו פוטנציאלי עתידי ולא בהכרח מעשי עכשיו? עוד מחלוקת בית שמאי ובית הלל לגבי תפילת ערבית, אנחנו נראה אם מספיק להגיע לזה היום, ומדוע לא מתחשבים בפועל. צריך להתחשב באופן ריאלי, אני אדם חי, אני פה, אני מחשי, אני מעשי, אני צריך להתחשב במה שיש לי עכשיו, כאן ועכשיו. אם כן, תסתכלו בבקשה. לשיטה הראשונה, המחלוקת של בית שמאי ובית הלל, על מה היה הנס? מה בדיוק היה הנס? למעשה השיטה הזו שאומרת, למה ראו בית שמאי לקבוע את מספר הנרות לפי הימים שעתידים לבוא, כלומר בכוח, מתחילים ב8, נתן לכם שאלה, מה דעתכם? לילה ראשון של סוכות, אנחנו נהיה בבית הכנסת, נגמור את התפילה ונעשה הקפות, נכבוד שמחת תורה שיבוא. מה אתם אומרים? אם זה הרעיון שאני עושה היום על מה שעתיד להיות, אז בלילה הראשון של סוכות בואו נעשה הקפות לכבוד שמחת תורה, הרי אחרי החג הזה יהיה חג שמחת תורה. מה אתם אומרים? אם זה המהות, אם זה הרעיון, הרעיון הוא מה שעתיד להיות, אז קדימה בואו נעשה הקפה אחת, בסדר? אתם יודעים מה? נעשה זכר להקפות, וכל יום ביום השני של סוכות נעשה 2 הקפות, ביום השלישי 3 הקפות. בעובדה אנחנו רואים שלא, אבל צריך להבין מה הרעיון, מה המהות, למה אתה מקבל נר חנוכה? יש למעשה, אפשר להגיד, זה צריך ככה לזכור, לכל זה אנחנו הרי לומדים גמרא ולמדו גמרות, יש קו שיטתי במחלוקות שבין בית שמאי ובית הלל, בכל הש"ס. למעשה, בית שמאי בתפיסתם הפנימית, כך זה נראה, הם מתחשבים במה שעתיד להיות, כלומר בפוטנציאל של כל עניין ועניין שבו הם חלוקים מול בית הלל. בית הלל, שהם דנים בכל נושא, הם דנים אותו על בסיס מה? המעשי כאן ועכשיו. כלומר יש פה איזה מין מחלוקת מהותית בתפיסת עולם בין הדבר הפוטנציאלי לבין הדבר שהוא ריאלי, אוקיי? אני לא יודע מה הולך להיות, אני יודע עכשיו. דיברה תורה בהווה, עכשיו. ולכן אני עידן במה שנמצא מולי עכשיו. זה, תדעו ככה, תלמדו גמרות, תראו מחלוק בבית שמי ובית הילד, וישר תגידו, רגע, רגע, רגע. בית שמי מדברים על משהו עתידי. על מה שעתיד להיות. בית הילד לא יודע מה עתיד להיות, אני מדבר על עכשיו. לא משנה באיזה נושא, זה התפיסה, הפנימית. כלומר, אם זה ככה, אז שמונה הימים של חנוכה ביום הראשון, הם נמצאים? כן או לא? ביום הראשון של חנוכה, כמה ימים יש?
אחד.
יום אחד! אז לכם בית הילד לא אומרים, אני מדליק אחד. ושבורים מה פתאום? הרי היום הראשון הזה אמור למשוך אחריו את עוד שבעת הימים הנוספים. לכן אני אדליק שמונה. כלומר, ההדלקה שלי קשורה לא רק לצד המעשי, אלא לצד הפוטנציאלי, מה שעתיד להיות. בסדר, על פי ההסבר הזה, אנחנו באמת מבינים מה שרש"י אומר, כנגד הימים היוצאים. כלומר, היום יום ראשון, אני מדליק נר אחד, כי זה היום הראשון. אמנם אפשר להקשות על בית הלל. מתי יום הראשון יצא?
בליל שני.
ביפה, בליל השני, הוא נגמר. רק אז אני אדליק אולי נר. לא, אלא אומרים בית הלל שהיות והיום הראשון עניינו מתחיל בלילה, ברגע שאני הדלקתי, אני מחשיב אותו כפי שכבר נמצא עכשיו. זה שהוא לא התמלא כולו, אבל עדיין הוא פה, הוא התחיל. ולכן אני מתחיל בנריך. רבותיי, תסתכלו בבקשה, או עוד לפני, לפני שניכנס למקור של האדמו"ר מחב"ד, זכר צדיק לברכה. יש פה צורך להתבונן על משהו חדש. כלומר, אני רוצה לך ללמוד ככה מתוך תורת חב"ד על העניין הזה של חנוכה. תראו, כשאנחנו בונים על העולם, כשאנחנו בונים על בורא ונברא, על הקדוש ברוך הוא בנבראים כולם, אנחנו צריכים רגע לחשוב. מצד אחד, אנחנו אומרים, תסתכלו אצלכם עכשיו במקום, בברכת התורה. תסתכלו אצלכם שם, במקום מספר 3, כן? אתם רואים אותו? למטה בצד ימין האחרון. הרי בברכת התורה אנחנו אומרים, ונתן לנו את תורתו. כלומר למעשה, כשאני אומר נתן לנו את תורתו, יש פה סתירה. ומה הסתירה? התורה של מי? שלו, תורתו. אבל הוא נתן לנו. ברגע שאני מקבל משהו, הוא הופך להיות שלי. איך זה מסתבר? אין לי יכול להיות שני הפכים. התורה היא שלו, של הקדוש ברוך הוא, ומצד שני היא שלי. נתן לנו את תורתו. איך אפשר להסתדר עם שני הדברים? הרי הנבראים כולם הם מוגבלים. והתורה היא לא מוגבלת. התורה היא דבר השם. היא רצון השם. היא גילוי השם. אם היא דבר השם, אם היא גילוי השם, היא לא מוגבלת. היא אינסופית. ואנחנו סופיים. אנחנו מוגבלים. איך אפשר ליישב בשתי הסתירות האלה לכאורה? או נשאל בצורה אחרת, האם באמת יש סתירה? האם יש מציאות כזאת שהתורה ואנחנו לא יכולים להתחבר? כי זה שני הפכים. תראו כמה שזה מסתדר על נקודות הראייה, כן, שני הפכים כבר מן בנפש. כלומר, מה זה התורה? או במילים אחרות, מה זה תורת השם? אם נסתכל על מה שאומר דוד המלך בספר תהילים, בפרק הראשון, נכון? על הצדיק, מה כתוב? בהתחלה היא תורתו, ואחר כך תורת השם חפצו, ובתורתו יגיע יומם ולילה. כלומר, בהתחלה זה תורת השם, אחר כך זה הופך להיות תורת האדם. ככל שהוא יותר מחובר אליה, יותר הוגה ויותר לומד אותה, היא הופכת להיות שלו. איך זה מסתדר? איך זה בא ביחד? תסתכלו אצלכם בצד, בשורה, במקור האמצעי שמה, בשורה האמצעית, למעלה בעל התניא. הוא כותב בעל התניא בשער הייחוד והאמונה, הפרק השלישי, ואני קורא. והנה אחרי הדברים, והאמת האלה, כל משכיל על דבר, כלומר כל אחד שהתבונן בעיני השכל, יבין לאשורו, יבין באמת איך שכל נברא ויש, כלומר כל גשמי, הוא באמת נחשב לעין ואפס ממש לגבי כוח הפועל ורוח פיו שבנפעל. כלומר, אומר למעשה בעל התניא שכל הנבראים כולם, כל אחד מצד עצמו הוא יש, נכון? הוא מציאות. אבל כשאני לוקח את המציאות של הנבראים כולם כלפי מי שפעל את הפעולה הזו, אז אני שום דבר, אני בטל, אני עין. במשמעות מול הכוח הבורא. בסדר, הבנו אותה מה שאומר בעל התניא. כלומר, באמת האדם מצד עצמו, הבריאה מצד עצמה היא עצומה גדולה, יש בה כוחות, יש בה הכל, תראו מה בן אדם יכול לעשות. אבל מול הבורא שברא אותו, הוא לא מגיע בכלל לידי איזה מין ערך של השוואה. הוא כלום, הוא עין. טוב, ממשיך בעל התניא ואומר שאותו כוח הפועל המהווה אותו תמיד, הוא מוציאו מעין ממש ליש. כלומר, רק בגלל זה שהקדוש ברוך הוא מאפשר לנו את החיים הגשמיים שלנו כפי שהם מתנהלים על פי רצונו, אנחנו יוצאים מן הכלום אל המשהו. אז אנחנו באמת קיימים, אנחנו יש. ומה שכל נברא ונפעל נראה לנו ליש וממשות, זה מחמת שאין אנו משיגים ורואים בעיני בשר את כוח השם ורוח פיו שם בנברא. מדהים, נכון? בדיוק מזכיר את דברי הרב זצ"ל במידות הראיה. ובגלל שאנחנו לא משיגים ולא מבינים, זה הסיבה שאנחנו חיים, זה הסיבה שאנחנו יש. כי אם היינו משיגים, היינו מתבטלים. אי אפשר לעמוד מול השם. היחס שלי כנברא אל הבורא. ממשיך בעל התניא ואומר, אבל אילו ניתנה רשות לעין לראות ולהשיג את החיות הרוחניות שבכל נברא השופע בו ממוצא פי השם ורוח פיו, לא היה גשמיות הנברא וחומרו וממשו נראה כלל לעינינו, כי היה בטל במציאות ממש. כלומר, אם היינו מסוגלים לראות את הקדוש ברוך הוא בכל אחד ואחד באופן מלא, מה היינו רואים? כלום. למה? כי אי אפשר לראות אותו. אי אפשר לראות מציאות השם. אז אם כל הגשמי הופך להיות ראייה, שיקולה, הבנה, השגה, באלוהות, אז לא היינו רואים כלום. כי לא איראני, האדם. הבנו את הניגודיות בינתיים בשלב הזה? משל למה הדבר דומה? תראו, אתן לכם דוגמה. יש לנו פה בחוג שמתעסק עם זה, אז אולי ככה הוא יבין את זה יותר טוב מאיתנו. יש מצלמה רגילה, שמה היא קולטת? היא קולטת את הרקמות של מה שאנחנו מתעלמים, נכון? נכון? מה שהיא רואה, היא קולטת, זה מה שהיא רואה. אבל מצלמה רגילה לא מסוגלת לראות את העצמות של גוף האדם. היא רואה את החיצוניות שלו, היא רואה בשר, היא רואה מבחוץ. אבל מצלמת רנטגן מסוגלת לראות את השלד. יש היום מצלמות יותר משוכללות, MRI וכל מיני דברים כאלה, שגם רואים את החלקים היותר פנימיים שבגוף האדם. כלומר, אם אנחנו ניקח את זה למחלוקת של בית שמאי ובית הלל, זה נשמע כאילו לא שייך. אבל אם ניקח את זה למחלוקת הזו של בית שמאי ובית הלל, למעשה אנחנו מסתכלים על שני ממדים. יש לנו תורה ומצוות. מי נתן אותם? הקדוש ברוך הוא. כלומר, תורה באה מן השמיים וירדה לארץ. על פי תפיסת הבורא, התורה הזו של מי? שלו, נכון? הוא מתורתו. אבל זה רק בכוח. בכוח זו שיטת בית שמיים. זה תורת השם. היא פוטנציאלית. אבל היא צריכה לבוא לידי ביטוי איפה? בעולם הנבראים. לכן, נתן לנו הגשמיים הנבראים את תורתו. כלומר, כל עניין קיום המצוות צריך להיות בערך של מי? של הנבראים, לא בערך של העליונים, לא בערך של הקדוש ברוך הוא. כי גם המלאכים הם נבראים. הבנו את החיבור רגע לבית שמאי בית הלל? כלומר, נתן לנו תורתו, תורתו נשית על בית שמאי, כלומר בכוח. ונתן לנו נשית על בית הלל בפועל. המצוות צריכות להיות ברי משמעות כאן, בעולם הזה. איך למדנו בסוגיות אחרות, לא בשמיים. לא פוסקים על פי דברי שמיים. לא צריכים הלכה מעשית כאן. אם כן, תסתכלו בבקשה על המקור, ההיבט, כן, זה דיברנו על מצלמה, על בית שמיים ובית הלל. בית שמיים אומרים גבורה. בית שמיים זה אנשים של גבורה. כן, כוח, פוטנציאל. זה האש. לכן, זה תורתו. התורה היא אש. אש השם. בית הלל מה אומרים? התורה היא צריכה להיות לנו, בנויה אצלנו, מתאימה לנו. כלומר, מה עושה הקדוש ברוך הוא? עושה איתנו חסד. והוא מתאים את תורתו שלו לתורת נבראים. זה חסד של הקדוש ברוך הוא איתנו. לכן אנחנו מברכים ברכת התורה. מודים לו על כך שהקדוש ברוך הוא לקח את התורה שהיא אש, כי קוד אבריי כאש נאום השם. ונותן אותה לנו. להתעסק בכל מיננים גשמיים, אפילו הכי פחותים שיש במציאות. התורה צריכה להתייחס אליהם. כי תורת הנבראים היא בשביל עולם הזה. היא בשביל בפועל ולא בכוח. בסדר עד כאן? הסתדרנו? אוקיי. זה צד אחד, אחד האמוראים אמר, זה הסיבה שלהם כנגד ימים העתידים לבוא, בית שמיים. מה אמר? המורה השני, כנגד ימים יוצאים, נכון? זה בית הלל. מעשה השיטה השנייה, תסתכלו את לכם בצד שמאל עכשיו, שיטה השנייה, יש לכם? וכאן אמר, תעמד בית שמאי כנגד פרי החג. הרי בחג הסוכות, אנחנו מקריבים 70 פרים, נכון? וכל יום הולך ומתמעט. מתחילים 70 ביום הראשון, ביום השני, 69, הולך ויורד. אז לכן גם בחנוכה, אנחנו נדליק אותו דבר. נתחיל ב-8 ונלך ונלד. ותמה דבר בליל, זה מעלים בקודש ואין מורידים. היות ופה מדובר על כל יום תוספת, אז יש לנו כלל שמעלים בקודש ואין מורידים. אם כן, אנחנו נלך ונוסיף. סתכלו ברש"י, פרי החג, מתמעדים והולכים בקורבנות בפרשת פנחס. מעלים בקודש ואין מורידים, זה מקרא ילפינה, כלומר לומדים את זה מפסוק שיש במנחות, בפרק שתי הלכת שם הגמרא מביאה את העניין של מוסיף והולך. בסדר עד כאן? אתם איתי? מצליחים לתפוס את החוט? אם קשה, תגידו, תשאלו, כי אנחנו נתקדם, אז גמרנו, כן? אז חבל. אז אם כן, אנחנו עכשיו צריכים לשאול כמה שאלות. איזה קשר יש בין פרי החג של חג הסוכות לחנוכה? לא? מה הקשר? דבר נוסף. אם בגלל זה שהמקום היחיד שמצאנו זה הבדל מספרי, כלומר, מדאורייתא, בין יום לחברו, וזה הולך בסדר יורד, לכן בית שמאי למדו שבדרבנן המהדרין מן המהדרין יהיה אותו דבר, סדר יורד, איך אפשר להשוות בין דאורייתא של פרי החג לגזרה או תקנת חכמים בחנוכה. זה דאורייתא, זה דרבנן. מה מקור ההשוואה? הרי לא מצאנו שום השוואה כזו בשום מצווה אחרת שהיא דרבנן. תן דוגמה. נקרא למשל ספירת העומר. מה אתם אומרים? לפי זה גם בית שמאי ובית הלל הולכים לחלוק גם בספירת העומר, לא? שביום הראשון היינו סופרים 49 וביום היינו הולכים ויורדים. כלומר, אם זה באמת השיטה של בית שמאי שהכל עלה בכוח ולא עלה בפועל, אז גם ספירת העומר יש לנו ספירה, יפה, בואו נתחיל לספור 49 לפי בית שמאי. ואנחנו לא רואים שיש מחלוקת שם. אז צריך להבין למה פה. מה הקשר בין פרי החג לחנוכה? נראה עוד השאלה. עוד. יש שאלה מעניינת, הרי אנחנו אמרנו שבית הלל, הם אומרים מעלים בקודש ולא מורידים, נכון? למה צריך את בית הלל? למה התורה לא אומרת את זה? בפרי אחד, התורה הייתה צריכה לעשות מה? מעלים בקודש. ביום הראשון אחד, ביום השני שתיים. זה אותו רעיון. למה התורה לא אומרת את זה? למה התורה מתחילה ב-70 ויורדת? למה לא מתחילה ב-1 ועולה? ובאמת, באמת, באמת, זה השיא. צריכים לברר מה המקור של המושג מענים בקודש ולא מורידים. מאיפה מה זה? זה חסידות? זו הלכה לכתחילה? מה זה רעיון של מענים בקודש ולא מורידים? מאיפה זה בא? הבנו? את השאלה? בואו נעלה. תראו, באמת אי אפשר למתור. בדרך הניגלה, מדוע בית שמיים מדמים, משווים, מגבילים בין נרות חנוכה לפרי החג? מה לעשות? אי אפשר להבין את זה. כן, בית הלל, הם מאמצים כלל. מה הכלל? מעלים בקודש ולא מורידים, נכון? זה מה שבית הלל מאמצים. אבל יש דבר נורא מעניין. פרשת אמור, פרק ח' ג', לא, עדיין לכם, שם התורה אומרת בפרשת המועדים, מי שיספור את מספר הפסוקים שיש בפרשת המועדים, אלו מועדי השם שתקראו אותם במועדם, עד הסוף, משבת, פסח, חגים שיש שם, חגי תשרי, שהחג האחרון מהו בסוכות תשבו, שבעת ימים, כמה פסוקים יש? 44. כמה נרות אנחנו מדליקים בחנוכה? בלי שמש? 44. כלומר, יש איזה רמז כלשהו להגיד שזה אולי רמז שבית שמאי סמכו אותם. ופרק חמד הזה שבא מיד, במה הוא מתחיל? צא בבני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך. אבל זו הקשר, סוג של הקשר. כן, שאין שאלה, למה התורה ראתה להסמיך את עניין הנרות בבית המקדש בפרשת המועדות? מה העניין של סמיכות? וכבר למדנו שכשיש סמיכות של דברים בתורה, זה בא ללמד משהו. לכן בית שמאי אמרו, אוקיי, הלימוד הוא שצריך להתחיל איך? כמו פרי החג. כמו שהחג האחרון המוזכר זה סוכות, שם יש 70 פרים, אז בסדר, לכן גם הנרות יהיה מלא, מתחילים ב-8. טוב, אם כן, תסתכלו בבקשה בגמרא אצלכם, תלמוד בבלי מצרם מנחות, דף צדיק ט', יש לכם? אתם רואים? יש לכם? בואו נראה. אומרת הגמרא, הרי אנחנו אמרנו שבית הלל לומדים מעלים בקודש ולא מורידים, ממסכת מנחות, בוא נראה מה הם לומדים שם. תנו רבנן, מסכת מנחות, צדיק ט' עמוד א'. 10 שולחנות עשה שלמה. כלומר, חוץ משולחן הזהב שהיה במקדש, שהוא מצווה מן התורה, שלמה הוסיף עוד 10 שולחנות. ולא היו מסודרים אלא על של משה. או מסדרים. מה הכוונה? תכף נראה. אלו 3 שולחנות שהיו במקדש, 2 שהיו באולם מבפנים לפתח הבית, כלומר בחלק הפנימי של ההיכל, 1 של כסף, 1 של זהב. כלומר יש לנו את השולחן, כן? שיש עליו את לחם הפנים, יש לנו 1 מזהב נוסף ו1 של כסף, שעשה שלמה. על של כסף נותן לחם הפנים בכניסתו, כלומר שנכנסים עם הלחמים החדשים, הרי כל משמר היה מכין את החלון שלו, זה לחם הפנים שלו, היה נכנס מניח אותם על השולחן מכסף. ועל של זהב ביציאתו, כשהיו יוצאים, היו מוציאים את לחם הפנים שהיה משבוע שעבר של המשמר הקודם, אז היו מוציאים אותו, מניחים אותו על שולחן הזהב, ואז היו יוצאים איתו. למדו מכאן שכשנכנסים זה מכסף, שיוצאים זה מזהב. זאת אומרת, מעלים בקודש ולא מורידים. אוקיי? מכאן שבלא מורידים, אחד של זהב בפנים שעליו לחם הפנים תמיד, ויש אחד לחם זהב, כמו בנשאר לחם הפנים לפניי תמיד, נמצא על השולחן שמצווה משה רבנו, זה השולחן לחם הפנים במקדש. אז מכאן הם למדו את זה, בסדר? שמעלים בקודש ולא מורידים. טוב, כלומר למדו את זה מלחם הפנים, נכון? יום, אז מה השאלה עכשיו? מה הקשר בין לחם הפנים לחנוך? מה הקשר? לגבי פרי החג מצאנו קשר. מדובר על סוכות בסוף, מדובר על פרי החג, מיד אחרי זה הזכירו שמן של המנורה במקדש. טוב, בסדר, אז הנה יש קשר, בסדר. קשר של סמיכות פרשיות. אבל מה הקשר בין לחם הפנים לחנוכה? מעניין, פרק אחרי זה, כלומר הפרק שמדבר אחרי שמדבר השמן זית זך, המה מדבר? הלחם הפנים. כלומר יש לזה מין רצף מעניין, מתחיל בסוכות, כלומר חגים, מסיים בסוכות, פרים וכנגד אומות העולם, שמן זית זך, אוקיי, זה לקחו בית שמאי. ותראה מה לקחו את הסוף, שמן זית זך, לקחו מהמפיח אחרי זה לחם הפנים. כלומר, יש סמיכות מפה, סמיכות מפה, בית שמאי לקחו הסמיכות מההתחלה, בית הלל לקחו את הסמיכות שבסוף. אז יש קשר. טוב, מעניין, מה אתם אומרים? נחמד, נכון? יופי. אז זה לקחו מפה, זה לקחו מפה, הכל נשמע נפלא. רגע, מה אמרנו בהתחלה? אנחנו הנחה. שבית שמאי, התפיסה שלהם היא יד בכוח, על הפוטנציאל. בית הלל עלה בפועל, נכון? על הריאלי, על המציאותי, על עכשיו. טוב, בואו נראה איך מתמודדים עם זה פרשני התורה. יש לכם את זה בתווכו דף. לא, עוד לא, עוד לא, עוד לא, עוד לא. כן, תווכו בבקשה דף, תלמו את זה הפוך, תעשו הפוך על הפוך. בואו נראה. בעל הטורים. יש לכם את זה פה? לא, אני לא רואה את זה שיש לכם את זה פה. בואי. מתנצל, אז אני ככה. בעל הטורים, על מה שכתוב ויקרו אליך שמן זית זך, כותב, סמך שמן זית לסוכה. למה יש סמיכות פרשיות בין סוכה לבין שמן זית זך למאור, למנורת המקדש? שגומרים ההלל כל שמונת ימי החנוכה. תראו דבר מעניין, דבר הלכתי, באמת כך להלכה. בחג אנחנו אומרים, הלל שלם, ובחנוכה גם, כדי שגורים אותו כל שמונת ימי החג לעלות נר, ואחר כך כתוב נרות כמו בית הלל, בלילה הראשון נר ומוסיף בו הולך עד שנהיה שמונה נרות. כלומר זה הסמיכות לומד בעל הטורים מכאן שהלכה כבית הלל. רש"י אומר ויקחו אליך שמן זית זך, רמז לחנוכה מן התורה, שכתוב אחר כל המועדות. כלומר, אחר כל החגים שמפורשים בפרשת אמור, מופיע אחר כך שמן זית זך, המנורה במקדש, רמז לחנוכה. ככה לומד רש"י. כן, טוב, אור החיים. אור החיים הקדוש אומר, צריך לדעת. מה עניין מצוות שמן בהדלקתו במקום זה? כלומר, מה הקשר לפרשת המועדות להדלקת המנורה? מה קשור שם? יש לנו בצבא שמול ואתה תצווה, ויקחו אליך, זה המקום, אולי מקום אחר. מה הקשר בין חגים להדלקת מנורת המקדש? אומר אור החיים הקדוש, גם מצוות מערכת השולחן, מה עיננו כאן? כלומר, גם לפי בית שמאי וגם לפי בית הלל. מה הקשר אחר כך? ללחם הפנים וכל הנושא הזה של החגים. אין קשר לכאורה. הבנו את השאלה של אור החיים הקדוש? הבנו או לא? כשאני אזכיר, זה היה פרשת החגים, אחר כך מנורה ואחר כך לחם הפנים. מה הקשר ביניהם? הם לא נמצאים לכאורה במקום. אמר אור החיים, מה גם? שכבר נאמרו הדברים ככתבה במקומם, במצוות המשכן, במצוותיו, זה כתוב שם, בספר שמות. למה זה להזכיר אותם פה עוד פעם? ורש"י פירש בשפירש, ואין בדבריו דבר מספיק, זה לא מספיק. והרמב"ן זל כתב שקלה השמן ואין ראיה לדבריו. כל חי לא מקבל את מה שאתה אמרת עד עכשיו. לכן רצה פה אור החיים הקדוש לחדש חידוש. רוצה לומר, ואולי כי לצד שציווה מצוות שביעיות, יש מצוות שהן שבעה, שבעה, שבעה. פסח, עוד ש... שבעה ימים. סוכות, שבעה ימים. שמחת המינים, כלומר, חג של ארבעה מינים, כמה? שבעה ימים. ראש השנה ויום כיפור, יש בבחינת השבע ביותם בחודש השביעי, גם הם בחודש השביעי. לזה שמח לזה גם כן מצוות המנורה, שהיא בחינת כמה? שבע נרות, מנורה שבע מקדש. וגם השולחן, ישנו בסוד שבע, שכתוב שש מערכות, שש המערכת. והשולחן, הסדורות עליו, סוד המתקבל בו שש מעלות, והיא משלימה לשבע. כלומר, יש לנו שש חלות, והשולחן עצמו, אז זה שבע. כלומר, רצה אור החיים הקדוש לומר שהסמיכות שלהם נובעת מהמספר שבע. ולכן, אין לנו קושי עם הסמיכות, זה המקום, זה הזמן. אני רואה שהזמן שלנו קצר וגם דעתכם כבר קצרה, אז אני רוצה ככה להגיע לעניין המרכזי. תסתכלו בבקשה, טוב, אנחנו נלך על מה שאצלכם נמצא בצד ימין למטה, תורה אור, תורה אור לאדמו"ר הזקן. אדמו"ר הזקן מי זה? בעל התניא. זה בעניינים, ברוך השם. אם כן, אנחנו מדברים על מה? על אור או על אור? על מה? האור של הנרות הוא האש הפנימית שיש בנרות. יש לנו דבר שנקרא עבודת השם. עבודת השם היא הגדרה מורחבת מאוד. ואומר להלכה בפועל, מה אנחנו דורשים מבן אדם בעבודת השם? שהוא ילך ויוריד או ילך ויעלה? כלומר, כשתת בית הנה, מוסיף, מעלים בקודש ולא מורידים. כלומר, לא עושים עבודת השם, לא כמו בית שמאי. כלומר, עם כל העניין שאנחנו אומרים, נכון, אנחנו מדברים עליו בכוח, על הפוטנציאל שטמון בכל אחד ואחד מאיתנו, להיות עובד השם באמת, אבל בחיי היום-יום, מה הדרישה שלנו? להיות כל הזמן מוסיף והולך. כלומר, אנחנו לא מדברים רק על התפיסה הפוטנציאלית, היכולת. אנחנו דורשים לעשות את הדברים מה? הלו? תתאמצו עוד קצת. בפועל, נכון? זה הדרישה. זה דרישת התורה, זה דרישת השם מאיתנו, וככה מכבדים אותנו חזר. לכן, אומר הבעל התניא בתורה אור, תסתכלו, אומר בעל התניא את הדברים המדהימים, המדהימים הללו אני אקרא יחד איתכם. והנה, תלכו בצד שמאל, ממש בקצה השמאלי של המקום. כי הנה עניין פרי החג הוא המשחת מקיפים עליונים. אני אסביר תכף. כי סוכות הוא התגלות המקיפים, כמו שכתוב, כי גבר עלינו חסדו. חבר'ה, מה זה מקיף? דוגמה הכי פשוטה. מה יש לנו שעוטף את גופנו כולו? אור. נכון? האור שלנו. מה הוא עושה? הוא מקיף את כל הגוף. הוא מבחוץ. מה התוכן הפנימי שלנו? זה מה שיש מתחת לאור. נכון? זה הפנים. בחוץ זה משהו שמקיף, נותן צורה. אמת? זה אורות המקיפים. אורות המקיפים עניינם מה? לשמור על המבנה, על הצורה, שיהיה צורה. בחג הסוכות זו בחינה של אורות מקיפים. מה עם התוכן הפנימי? אנחנו נמצאים בתוכו, לכן זו המצווה היחידה שהאדם מקיים מה? עם כל גופו. אתה נכנסת על הסוכה, זה כולך נכנסת. במצוות אחרות, על מניח תפילין, זה רק היד והראש. אבל כל המצוות האחרות זה איברים כאלה, איברים אחרים. המצווה היחידה שכל כולך בפנים זה הסוכה. לכן היא נקראת אורות מקיפים. כי היא כוללת את כל הצורה כולה. ממשיך והסתכלו עליו ואומר, ואחר כך הולכים ומתמעטים. לכן הפרים של החג הולכים ויורדים, הולכים ונגמרים. ולמה? כי כבר התבררו כמה בחינות על ידי המשכה שביום הראשון. כלומר, הכוח הזה של האור המקיף הולך ומצטמצם, הולך ויורד, עד שמגיעים למה? ליום של שמחת תורה, שמיני עצרת, שאז רק עם ישראל נמצא מול קודש ברוך הוא. כי האורות המקיפים, מה הם עושים? הם מגינים מבחוץ. זאת אומרת שגם כשאני רוצה להתקרב לאור, יש משהו שעוצר אותי, שומר, שאני לא אקבל את כולו, אלא לאט לאט, הוא הולך ויורד. בשמחת תורה, עם ישראל אומר מול הקדוש ברוך הוא, אתם ואני לבד. מה קורה בנרות חנוכה? אומר בעל התניא, שימו לב, על כן למדים בית שמאי לנרות חנוכה מפרי החג, שמתחילה צריך להיות גילוי גדול יותר. אני רוצה עם החושך של ירד, צריך אור עוצמתי כל כך גדול שיגן עלינו מתרבות ירד. לכן יש 8 נרות, אור מקיף ענק שעקיף את האדם מההשפעה, כי יש הרבה אור, ואחר כך הולך ומתמעט, שאדם לאט לאט מסיר מעליו את תרבות יוון, עד שביום האחרון הוא נשאר באמת, הוא אחד ושמו אחד עם הקודש ברוך הוא. בסדר? בואו נראה את החלק התחתון. ובית שמאי סוברים מעלים בקודש ולא מורידים, שלא דומה ללמוד מפרי החג. למה? כי שאלנו, אמרנו מקודם, איך אפשר לשמור בין מצווה דאורייתא למצווה דרבנן? כי אומר בעל התניא, חג הסוכות הוא מדאורייתא, ואורייתא היא באה מלמעלה למטה. לכן הגילוי מצד עצמו בא מלמעלה למטה. מלמעלה בא דבר גדול, זה בא משמיים, הוא דבר גדול, רוחני, עצום. לכן גם ההערה יותר גבוה יוכל לבוא ולהימשך בתחילה. למה? כי זה בא מלמעלה, זה אנרגיה רוחנית גדולה, עוצמתית. לכן בחג מתחילים מ-70 פעמים. כי מי מעכל ומי מונע להשם יתברך, אף אחד לא יכול לעצור, זה הקדוש ברוך הוא. ויד השם תקצר, מה שעגל בחנוכה שהוא מדי רבנן, זה כבר לא קודש בריך הוא, אלא הרבנן ברשות קודש בריך הוא, זה מדרגה אחרת. לכן מדי רבנן הם המשיכו להיות גילוי זה. נכון, מושכים את הגילוי מלמעלה למטה, אבל אם כן, כיוון שממשיכים זה למטה, אי אפשר להמשיך הגילוי הגדול בתחילה, כי היא מעט מעט. אומרים בית הלל, נכון, אנחנו מושכים את האורות מלמעלה למטה, אבל זה דרבנן. אנחנו בני אדם, אנחנו מוגבלים, אנחנו נבראים, אנחנו לא יכולים להוריד לעולם הזה את האור האלוהי השלם כמו שהקדוש ברוך הוא יכול. ולכן, מה אני צריך לעשות? לאט לאט, מה אני בקודש? ולכן מתחילה ממשיכים נר אחד, ואחר כך מעלים בקודש, ועולים ומוסיף אור. זה ככה, קיצרנו, אבל אם נסכם ככה, נגיד לבעל פה, למעשה ההבדל בין בית שמאי ובית הלל זה המהות של איך אנחנו מושכים אור לעולם הזה, איך אנחנו מושכים קדושה לעולם הזה. בית שמאי אומרים, אנחנו שום דבר, הקודש ברוך הוא מוריד את האור בחג הזה, ולכן מדליקים 8, כי הוא לא מוגבל, אז אנחנו לוקחים על כל החבילה. בית הלל אומרים, זה לא נכון, זה דאורייתא, זה בחג, בסוכות. אבל בגלל זה בסוכות, סליחה, אני כולי נכנס לתוך הסוכה, כולי, כי יש הערה גדולה, כולי יכול לקבל אותה. כי זה בא מלמעלה. אבל בחג החנוכה, אני מושך את האור, אני זה שמנליק. ההדלקה עושה מצווה. אני חייב, אני בפועל לעשות, אני בן אדם, אני מוגבל. לכן אני לא יכול למשוך את הכל דבר אחת. אין לי כלים, אין לי השגה באלוקות. ממילא אני צריך לקבל השגה שמתאימה ליכולות שלי. היכולות שלי הן מוגבלות. אז יהיה אור ועוד אור ועוד אור ועוד אור ועוד אור. עד כדי יהיה, הכלים שלי יהיו מוכנים לשמונה נרות. אז זה ככה מהות בחסידות על פי דברי חב"ד. המהות של מחלוקתם של בית שמאי ובית הלל, מוריד והולך, או מוסיף והולך. מה נשאר לנו? להתפלל ולרצות ולעשות הכל כדי שנהיה מעלים בקודש ואין מורידים. חנוכה שמח.
חנוכה שמח.